עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, מהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן. את השעה הזו נפתח עם חבר הכנסת לשעבר, שר לשעבר, יותר נכון, זאב אלקין. שלום, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
מתמודד מטעם תקווה לחדשה בראשות גדעון סער. תגיד, חבר הכנסת לשעבר אלקין, מה אתה אומר על החלטת הבג"ץ בנושא הרפורמי?
אני אומר שבסוף מי שאחראי להחלטה הזאת זה הממשלה. הרי הנושא נמצא בבג"ץ במשך 15 שנה, ובג"ץ ביקש מהממשלה ומהכנסת, תחוקקו ותקבלו החלטה איך אתם רוצים לסדר את נושא הגיור. הממשלה הקימה ועדה, מה שנקרא ועדה בראשות משה ניסים, ולפני כמה שנים הוועדה הזאת שמה מסקנות, ומאז המשיכו למרוח. עכשיו מריחה, זה מה שבסוף גורם לבג"ץ להיכנס לוואקום ולהחליט.
אז רגע, אז לפני, עוד מעט נדבר על מה שקרה בכנסת, ואם באמת היה איזושהי קדנציה שהיה רוב לחוק כזה או אחר, נדבר על זה רגע לפני זה, אבל הנה החלטת בג"ץ שאומרת, גם מי שמתגייר בבית דין רפורמי, הוא עיקרי אזרח ישראלי. תגובתך.
קודם כל, אתה יודע שזה לא חדש, כן, הרי החוק הישראלי היום, בלי שום קשר להחלטת בג"ץ, מכיר לצורך חוק השבות בגיורים רפורמיים הקונסרבטיביים. מי שהתגייר בגיור רפורמי בארצות הברית או במדינה אחרת ובא לעלות לארץ, יכירו לו בזה כיחדות ויוכל לעלות. זה מצב כבר הרבה שנים. ופה החידוש הוא שגם אם הוא יתגייר לא בגיור רפורמי בארצות הברית אלא בגיור רפורמי בישראל, אז זה גם יקרה. לכן הבעיה פה זה לא עצם החידוש. היום מי שרוצה לעלות לישראל דרך גיור רפורמי יכול לעשות את זה גם
את ההחלטה של בג"ץ. אנחנו יודעים, חבר הכנסת אלקין, אני רוצה לשמוע מה דעתך על ההחלטה הזו. אתה אוהב אותה, אתה מתנגד אליה?
לא, לכן הנקודה פה זה עצם ההכרה. במציאות ההחלטה הזאת לא תשנה הרבה, אבל יש פה שינוי דרמטי שיכול להיות פתח לעתיד, ולכן הפתרון פה, וכאן אני שוב חוזר ואומר, זה חקיקה. הממשלה והכנסת צריכים להחליט איך צריך להיראות.
כלומר, אתה אומר בעצם זה שבית המשפט, בג"ץ, הכיר ברפורמים בישראל, זאת בעיה מבחינתך.
אני אומר שזה מאוד קל להפיל את זה על בג"ץ. אבל אני אומר שמי שנושא באחריות על זה, זה חוסר ההכרעה ומריחה בממשלה ובכנסת. כי אם היו מחליטים מה רוצים, אז לבג"ץ לא היה פה פתח להיכנס.
אז אנחנו כבר נחזור למה שקרה בכנסת, כי אתה מכיר היטב את כל הקואליציות שהיו ואת הדינמיקה שהייתה, גם כשישראל ביתנו הייתה חברה בקואליציה וכולנו. אבל לפני זה, האם אתה מברך את החלטת הבג"ץ? האם אתה חושב שזאת החלטה קשה?
אין פה על מה לברך. יש פה דוגמה קלאסית לזה שכשהנהגת המדינה לא יודעת לקבל החלטות.
אז בג"ץ מקבל את ההחלטות, ובג"ץ קיבל היום החלטה, היא החלטה טובה או גרועה?
במסגרת, בג"ץ קיבל החלטה בהתאם לחוק שיש. החוק הוא, מי שלא חוקק אותו.
ואתה כאזרח במדינת ישראל רואה את החלטת הבג"ץ, איך אתה חי איתה ערב?
אני כאזרח חשבתי כבר מזמן שצריך לקחת את המלצות ועדת ניסים ולחוקק אותם בחקיקה.
אבל לא חוקקו, והגיע בג"ץ, ובג"ץ פסק שהיום שלושה אנשים בישראל יכולים להכריז שהם בית דין גיור רפורמי ולגייר אנשים. אתה תומך בזה? אתה מתנגד לזה?
בג"ץ מצלם, הרי אני תומך במסקנות ועדת ניסים, ועדת ניסים אומרת...
אבל לא זאת החלטת בג"ץ. הבג"ץ החליט אחרת, והוא קובע...
בג"ץ לא החליט, בג"ץ אמר לממשלה, אתם לא החלטתם, אתם לא שמתם חוק, ובמסגרת חוק הקיים היום, זה המצב.
והמצב הוא היום שבג"ץ קובע שממחר בית דין גיור רפורמי בישראל יוכל לגייר כל אחד על פי החלטה שלו. אתה תומך בהחלטה כזאת? אתה חושב שהיא טובה?
איך אני תומך? אם אני תומך בוועדת ניסים, אז אני הייתי מעביר חוק אחר, לא את זה. אבל כל מי שמפיל את זה על בג"ץ עושה לעצמו חיים קלים. כל הפוליטיקאים שעכשיו רצים ומפרסמים הודעות גינוי לבג"ץ, צריכים להוציא הודעות גינוי לעצמה על זה שהם לא חוקקו ולא סידרו את הנושא הזה. כשהכתובת הייתה על הקיר, אתה יודע כמה זמן זה היה בבג"ץ? 15 שנה, התיק הזה.
כלומר שאחרי החלטת הבג"ץ, ויהיו אשמים אשר יהיו, עוד מעט נחשוב האם זה פוליטיקאים, האם זה אי קידום חוק הוועדה, ועדת ניסים, והכל, עוד מעט נדון בזה רגע, אבל אחרי החלטת בג"ץ, האם בג"ץ פוגע בשלמותו של העם היהודי, לדעתך?
אני חושב שהתוצאות המעשיות פה לא משנות את המצב שיש היום. אבל זה איזשהו נורית הזרה, שאם אנחנו לא נתעורר ולא נבין שצריך פה לקדם חקיקה ולסדר נושאים רגישים בנושא של דת ומדינה, ולהגיע להבנות רחבות ושנדע לסדר את זה, בסוף מישהו אחר יחליט בשבילנו.
אוקיי, האם שלושה רבנים רפורמיים שמחר בארץ יתכנסו בתל אביב ויגיירו אנשים, זה דבר ראוי בעיניך? ככה צריך להיות?
זה כרגע המצב של החוק.
נכון, אני שואל אבל לדעתך כאזרח, אני יודע שכרגע זה המצב.
דעתי כאזרח, שהיה צריך לחוקק ועדת מיסים, ואז זה לא היה קורה.
אבל אחרי שזה קרה, אתה מצר על ההחלטה הזו?
אפשר עדיין לחוקק, אתה מחפש את הבעיה במקום לא נכון.
לא מחפש בעיה, אני לא רוצה שתתקוף את בגץ, אני לא רוצה שתאמר מי אשם, עוד דקה נדון. לגיטימי, אני אתן לך להגיד את כל האשמים. אני שואל אותך כזאב אלקין, אזרח בישראל, האם החלטה כזאת מתיישבת עם אמונתך?
אז אני יהודי אורתודוקסי, אז ברור לך מה תפיסתי. אבל הנקודה פה מאוד מאוד פשוטה. עוד פעם, לא צריך לעשות לעצמנו חיים קלים ולהפיל את האחריות על בגד. צריך להתכנס הנהגה של מדינת ישראל. ובכל הסוגיות האלה, אגב, זה קורה גם בנושאים אחרים.
אז אני רוצה לשאול אותך, כיהודי אורתודוקסי, אמרת שאתה אורתודוקסי, ולכן ברור מה אתה חושב. האם כיהודי אורתודוקסי כואב לך שבגץ של מדינת ישראל, המדינה היהודית, תומך בעמדת מיעוט בארץ, שזה הרפורמים, ואומר, אני מתיר להם לגייר, ואתה אורתודוקסי.
כיהודי אורתודוקסי כואב לי מגדל של ההנהגה במדינת ישראל, שלא קובעת דברים, מה נכון ומה לא נכון לפי החוק, אלא בסופו של דבר משאירה הכל פרוץ, וכשהכל פרוץ, אז בגץ מצלם את תמונת מצב. האחריות על המגדל הזה היא על המערכת הפוליטית, לא על הבגץ.
אוקיי, עכשיו בוא ניגש למערכת הפוליטית.
רוצה לעצמו חיים קלים.
אז בוא ניגש למערכת הפוליטית ממש בקצרה. אתה הרכבת כמה קואליציות כאן, היית מעורב בהרכבתן של הקואליציות. הנושא הזה היה בכל מיני הסכמים קואליציונים איתם, כל מיני מפלגות, אבל כשהגיעו בפועל לחוקק חוק, תמיד היה מי שהתנגד. חוק מדי מתירני, החרדים התנגדו. חוק מדי, נקרא לזה, שתומך יותר בכיוון הזה של חוק ממלכתי, שיותר שומר על בתי הדין הרבניים, היה את כולנו שהתנגדו, היה את ליברמן שהתנגד, לפעמים גם בליכוד התנגדו, אף פעם לא היה קואליציה 61, בעד חוק מוסכם על כולם בנושא הגיור.
אבל זה נכון על כל דבר, זה בדיוק הדוגמה שמה מצופה מהנהגת ציבור. מה שמצופה מהנהגת ציבור, להבין שזה לא שהמריחה זה לא כלי שעובד. יש סגנון כזה אצלנו לאחרונה במדינת ישראל, שאנחנו מנסים לטעתה מתחת השטיח ולמרוח ולקוות, או שהפריץ ימות, או שמשהו יקרה והכל יסתדר. זה לא עובד. זה בדיוק הנקודה וההוכחה שזה לא עובד. אגב, לא רק בנושא הזה הייתה החלטה על סוגיית הכשרות בבתי חולים, ויש אין ספור החלטות בנושא של דת ומדינה. כשההנהגה לא יודעת לקבל החלטות, להגיע להבנות, זה נכון, להגיע להבנות זה להגיע לפשרות, אמת. אתה תיארת מצב מדויק, אלה אמרו אנחנו רוצים יותר, אלה אמרו רוצים פחות, כולם רבו אחד עם השני, אמרו מה הדבר הכי טוב, לא נחליט, בוא נדחה את זה, אולי משהו יסתדר מעצמו. זה לא מסתדר מעצמו, ולכן אסור לשקר לעצמנו, אלא צריך פה להגיע להבנות נרחבות במדינת
ישראל. כמי שהיה חבר בליכוד, האם אתה יכול לתת לנו, אתה יודע, משהו מידיעה מהיכרותך, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, יש פוליטיקאים חרדים שאומרים, שאי אפשר להתלונן לא על ליברמן ולא על כחלון, אלא דווקא על נתניהו, שמאוד פחד מתגובת היהודים הרפורמי בארצות הברית. אתה יודע לאשר או להכחיש?
לא יודע, אני דווקא, עוד פעם, הפתרון בעיניי אמרתי מה הוא היה צריך להיות, היו צריכים ללכת על ועדת מיסים. נתניהו תמיד...
האם אתה פעם שמעת מראש הממשלה, בחדר סגור, באיזשהו דיון בנושא הרפורמים, הבעת לחץ, חשש, איזושהי דילמה שהוא הביע אותה בכל מתגובת הרפורמים בארצות הברית?
זה שראש ממשלה מחשבן גם ליהודים בארצות הברית זה ברור, מצד שני מחשבן גם לפוליטיקה הישראלית וגם למפלגות חרדיות גם זה ברור. מה אני שמעתי בארבע עיניים מראש הממשלה, אני אגיד לך משהו, אני וראש ממשלה עכשיו משני צידי מתרס, אתה יודע, הוא יריב פוליטי שלי, אני חושב שצריך להחליף אותו בגלל הדרך קבלת ההחלטות שלו בתקופה האחרונה. אבל אני לא אעשה מעשה שבעיניי הוא מעשה לא מוסרי, אני לא אקח את השיחות שלנו בארבע עיניים ולא אתקוף אותו באמצעות זה.
לא, כי עשית את המעשה הזה.
מה זאת אומרת?
אתה השמעת הרבה מאוד דברים שראש הממשלה בארבע עיניים אמר לך, אתה נכנסת אליו לחדר, תיארת בנושא הקורונה, מה ההבדל?
אני דיברתי רק על הסוגיות שהן סוגיות ציבוריות ופומביות.
זה לא ציבורי ופומבי?
לא, אני אסביר לך. זה שראש ממשלה החליט לקחת את מדינת ישראל לבחירות, גם בחירות שלישיות ורביעיות, זה כל ילד במדינת ישראל יודע. לא צריך אותי. זה שיש לי ביקורת על העניין הזה, זה זכותי להביא על זה ביקורת. אבל אני לא שיתפתי את הציבור בדברים שהם לא
קוראים. הבנתי, אתה אומר מה שנאמר בארבע עיניים, אתה מכבד ושומר. טוב, לפחות הכותרת שנוציא מדבריך, זאב אלקין אומר שכיהודי אורתודוקסי הוא מצר על החלטת הבגץ, למרות שהאשמים זאת הממשלה שמרחה את הזמן.
זאב אלקין חושב שלראות בבגץ את הכתובת, זה טעות, זה הכותרת מדבריי. ובסוף האחריות היא על הסדרת הנושא הזה, היא על המערכת הפוליטית. המערכת הפוליטית קשלה בעניין הזה, בגלל השיטה הזאת לדחות החלטות.
אוקיי, וזה שבגץ במדינת ישראל קובע דבר כזה, בניגוד גמור להלכה יהודית...
אז שוב, זה מאוד קל להפיל את זה על בגץ.
אני לא מפיל את זה על בגץ, עוד הפעם, אני מפיל את זה כמוך על הפוליטיקאים, סיכמנו. אבל בסוף בגץ אמר משהו.
לא, בגץ אומר, בחוק שיש לכם היום, זה המצב. אתם לא רוצים את זה, תשנו את החוק. זה מה שבגץ אומר למערכת הפוליטית. הוא רק מצלם לך את תמונת המצב, ולכן... מי שרוצה שזה יהיה אחרת, צריך לשנות את החוק, והיה צריך לעשות את זה כבר מזמן, כי הכתובת הייתה על הקיר, בגץ אגב כמה פעמים אמר למדינה, אתם לא תקריאו, לא תהיה לברירה.
חבר הכנסת לשעבר, זאב אלקין, תקווה חדשה, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, חבר הכנסת משה ארבל משס, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב לך ולמזמין.
לצורך שיחתנו גם עורך דין, מי שמכיר היטב את חוק הגיור הממלכתי, וגם ניסית לקדם אותו בקדנציה החולפת, האם באמת מה שאומר זאב אלקין, זאת האמת? מי שאשם, זה לא בגעת, זה המחוקק.
לפני שאני אתייחס לעובדות ולנתונים, אגב, לא רק הקדנציה הקודמת, אלא גם הקודמת, עוד בתפקידי הקודם כראש מטה שר הפנים, גם אני כן אתייחס לעובדות. כבר ב-2017, בתחילת 2017, ממש תכף, אחר כניסתו של השר דרעי לתפקידו כשר הפנים, הנושא הזה עלה לשולחנו. באופן מיידי, הוא לא חיכה לרגע אחד, הוא הורה להפיץ תזכיר חוק ממשלתי, לקדם חקיקה בנושא הזה, שיהיה אך ורק חוק גיור ממלכתי בישראל. לאחר כמה חודשים, בית המשפט נתן בקריצת עין, בהליך פוליטי מובהק, אמירה שבית הדין הפרטי של הרב ניסים קבלת, הגאון הרב ניסים קבלת יהיה, זכר צדיק לברכה, יהיה מוכר גם כן לצורכי גיור. התהליך הזה נועד כביכול כדי להרדים את האוכלוסייה החרדית במהלך פוליטי. אין לי אמירה אחרת אליו, הוא לא מהלך משפטי. ראש הממשלה ביקש באותה תקופה ממנכ"ל משרדו דאז, רונן פרץ, להקים ועדה בראשות משה נסים כדי שתבחן את הנושא. השר דרעי הסכים לכך, כל עוד באמת הובטח לנו שהפרקליטות תבוא ותאמר לבית המשפט שצריך לעכב את התהליכים לצורך דיוני הוועדה. נתנו צ'אנס לדבר הזה, אבל החקיקה הזו הייתה חייבת להתקדם, היא תהיה תנאי סף מבחינתנו. עכשיו לגבי הביקורת של זאב אלקין. הביקורת הזו היא איננה במקומה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. בית המשפט העליון אמור להיות ערכאה שיפוטית. תאמר לי אתה אבי, איזה זכות יסוד נסכמה לאותם אנשים. מה נפגע להם? היה להם מעמד של מעמד תושב במדינת ישראל. הם קיבלו כאן ביטוח לאומי ורשות לעבוד. אז מה? לא חל עליהם חוק, לא חל עליהם חוק השבות ולא היה כתוב עליהם יהודים? כן. והמחוקק לא חייב לעמוד לפי סטופר של בגד. זכותו של
הם טענו על אפליה. הם אמרו, רגע, יש בית דין פרטי אחד, שאם הוא מגדיר אותי כיהודי,
לא,
אני מוגדר כיהודי.
עוד הרבה לפני החלטת בית המשפט, כידוע לך, פסק הדין הזה במשך 15 שנה התגלגל בבית המשפט, כי גם בית המשפט הבין שאין כאן באמת באמת איזושהי פגיעה בלתי סבירה שמחייבת מעורבות של צדק. יש כאן הליך פוליטי של קבוצה של אנשים שמעולם לא נבחרה, שבאה ואמרה, רבותיי, אנחנו...
כי בסוף ההחלטה הזו, אתה אומר, היא יותר סמלית מאשר מעשית.
אתה רואה בעצמך, השופט תושב גוש עציון, נועם סולברג, אומר, משמיע מנגינות אחרות. אדם מביא איתו את הערכים שלו, את ההבנה שלו, זה לא מתמטיקה, אלה ערכים. עכשיו, מי בחר אותם, עם כל הכבוד? יש כאן אמירה ערכית, שלדעתי מקעקעת את היסודות של מדינת ישראל. אני חושב שבן גוריון מתהפך בקברו שהוא שומע אמירות כאלה, שרבי רפורמי יכול באמצעות פקשים שעכשיו לתפוס מסתננים בדרום תל אביב, פליטים מסודן ואריתריאה, ולתת להם מעמד בישראל. זה המשמעות.
כן, המשמעות היא באמת הרת גורל בעניין הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך באמת על תהליך החקיקה. אז מי בעצם מסמס את כל הנושא הזה כל הזמן?
תראה, האתגרים היו מול ראש הממשלה, אני אומר לך בפרופסט ברור, והשאלה שלו, כן, היה לו חשש גם כן מיידות ארצות הברית. אנחנו בסופו של דבר, גם עם כל כוחנו, אנחנו מיעוט הממשלה. כל עוד אבל הבנו שהתהליך הזה מאפשר לנו לבוא לבית המשפט, ופרקליטות המדינה הגנה על זה, ואמרה לבית המשפט העליון, יש כאן הליך, ואגב, גם הפרקליטות עכשיו, בכנסת הנוכחית, הודיעה לבית המשפט, שבשליחות ובהנחיית שר הפנים, שהוא השר הממונה, חבר הכנסת משה ארבל הניח על שולחן הכנסת, עבדכם הנאמן, את חוק גיור ממלכתי, ובאנו לקדם אותו לוועדת שרים לחקיקה שלצערי הרב לא התכנסה בתקופה האחרונה בעקבות המשברים הקואליציוניים, ופרקליטות המדינה הודיעה לבית המשפט, תנו ארכת זמן לדבר הזה. וסולברג באמת נתן, וכתב, בדעת יחיד לצערי, שנכון יהיה לחכות עם יישום פסק הדין, כדי לתת הזדמנות לכנסת לחוקק, כי באמת נעשו הליכים לקידום חקיקה. אלא שעצה להם הדרך, כדי לומר כאן אמירות נקיות, כדי להטביע כאן חותם, כאילו הם באמת נבחרו על ידי...
ואם בית המשפט היה נותן אורכה, ונניח שהייתה ועדת שרים לחקיקה מתכנסת מדי שבוע, ולא היה משבר קואליציוני, היה רוב בקואליציה הנוכחית לחוק גיור ממלכתי?
א', כן, בשיחות שלי עם אבי ניסנקורן אפילו, שהוא סמן מאוד מאוד קיצוני, לא הייתה לו התנגדות לדבר הזה. תבין, גם אנחנו מקריבים כאן בעצם את ההכרה בבית הדין של הגאון הרבי קרליץ, זכר צדיק לברכה, ואנחנו אומרים, אנחנו מוכנים לוותר על בית דין כזה חשוב, ואך ורק להכיר בגיור ממלכתי למדינת ישראל. זה הגורם הבלעדי היחיד שיוכל לגייר בשל החובה לשמר את אחדות העם. יש כאן הקרבה משני הצדדים לטובת מטרה מאוד מאוד חשובה, שימור אחדות עם ישראל. אנחנו מגיעים לקרע שלא היה כדוגמתו.
תגיד.
היה לזה סיכוי, ואני אומר לך במפורש, לא תקום ממשלה בממשלה הבאה, בלי שהדבר הזה, אם אנחנו חברים בה, בלי שהדבר הזה יתוקן.
והאם לא תקום ממשלה שתהיו חברים בה, בלי שתהיה בה גם פסקת התגברות, בלי קשר לעניין הזה? לגבי כל מיני אמירות של בגץ לאחרונה.
פסקת התגברות היא מהלך חקיקה נחוץ. לצערי הרב, פעם אחר פעם היה מי שהטיל עליו וטו, בעבר זה היה השר משה כחלון, לפניו זה היה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא אפשר משך שנים רבות לקדם פסקת התגברות.
ואתה משוכנע שהדבר הזה השתנה?
אני רוצה לקוות. תשמע, אני כמיעוט במדינת ישראל, אין לי ברירה אחרת.
כן, נגיד לך מה קורה.
אין לי שום ייצוג במקום שאמור לתת הגנה למיעוטים.
חבר הכנסת ארבל, אתה עוקב, אתה מכיר היטב את הפוליטיקה הישראלית, ותשים לב, הקולות שנשמעים בעד פסקת התגברות, ובעד כל מיני איזונים לבית המשפט העליון, כל פעם אחרי זה החלטה כזו או אחרת, הם נשמעים או מהמפלגות החרדיות, או מפלגות ימין, כמו בנט וסמוטריץ', מדי פעם גם יריב לוין אומר איזה משהו, אבל אתה לא שומע את ראש הממשלה, 12 שנים שהוא ראש ממשלה, מדבר חד משמעית על העניין הזה.
מה זאת אומרת? אנחנו שמענו אותו מדבר חד משמעית נגד הדבר הזה. בעבר הוא התבטא באופן מובהק נגד זה. אני מאוד מאוד מקווה שבשל ההבנה שלו, מה המשמעות של מיעוט לא נבחר, לא דמוקרטי, שמקעקע את יסודות הדמוקרטיה, הוא יבין עד כמה הדבר הזה חשוב. כל שותפיו הקואליציונים שנפגעים פעם אחר פעם מהחלטות שרירותיות, לא דמוקרטיות, של אנשים שלא נבחרו, ובאמת אין בהם ייצוג. אם זה בית משפט לחוקה, איפה הייצוג באותו בית משפט לחוקה? עזוב, יודע מה, לא לחרדים, למזרחיים. מרי מזוז עוזב את העליון בפברואר, אחריו נשאר רק השופט אלרון, מתוך 15 שופטים, שופט מזרחי אחד. איפה הייצוג לכלל האוכלוסייה בהתאם לגודלה? אם זה בית משפט לחוקה. יש כאן משבר אמון גדול מאוד, שלצערי הרב בית המשפט פעם אחר פעם תורם לאותו משבר, וחייבים לעשות עם זה משהו.
אוקיי, טוב, אגב, לא דיברנו גם ממילה אחת על החלטה של בגץ, להפוך את החלטת ועדת הבחירות שאתה חבר בה, אתם פסלתם את מראנה מלהתמודד.
אין לך עוד דוגמה קלאסית שאתה רואה, השופט, הדעת יחיד במקרה הזה, שופט שגר ביישוב דולב, שבבנימין, השופט מינט, עם אמירות ערכיות מאוד 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 ברורות, בעד הפסילה שלה, גם כאן, השופט סולברג, תושב גוש עציון, עם אמירות מאוד מאוד ברורות, בעד הגיור היהודי כהלכתו, ואתה רואה שבסופו של דבר, גם השופט תבנית נוף מולדתו, יש כאן קבוצה של פוליטיקאים לא נבחרים, שמקבלים החלטות, ואין כאן באמת ליבה של החלטות שיפוטיות, טהורות, מנותקות מפוליטיקה. ולכן חייבים לחזק את אמון הציבור במערכת, בנטו, גם על ידי פסקת התגברות.
חבר הכנסת משה ארבל משס, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מחפשים רהיטים? זה קורה מחר! מחסן יבואני הריהוט, החברה הסיתונאית הגדולה בישראל, פותחים את שערי המחסן לקהל הפרטי ליום אחד בלבד. הכל חייב להימחר. מרתון שלא תשכחו, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. במחסן יבואני הריהוט. כפל מבצעים, כפל הנחות. מחסן יבואני הריהוט. מתחם אולם אירועים קולוניה הרחובות. אספקה עד חג הפסח. אל תפספסו!
סי המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד בלבד!
סי, סי, סי החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
לצאת להליכה פלוס לשתות כוס מים פלוס מנוחה קלה ופלוס יוגורט תנובה. חדש, יוגורט תנובה מאושר בסידן פלוס ויטמין D. עכשיו אפשר ליהנות מכל הפלוסים. למהדרין יש תנובה.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
כל אחד יכול להציל חיים, זה פשוט. לא צריך כסדה, לא אופנוע משוכלל, לא מכשיר קשר חדיש, אפילו לא אפוד זוהר.
אנחנו מאבדים אותו!
הם בהחלט מצילים חיים, אבל גם אתם יכולים. איך? זה באמת פשוט. כל אחד ואחת, כולנו, ממהרים ומתחסנים. כך מצילים חיים. מגיש פיקוד העורף.
הורדנו את המחירים
בכללית,
את השיניים משמרים
בכללית,
חיוך מושלם כמעט חינם רק בכללית, אתמול מאות היום 20 רק בכללית.
הורדנו מחירים ואתם מחייכים. לקוחות כללית מושלם פלטינום מגיל 18 ומעלה נהנים מטיפולי שיניים משמרים בהשתתפות עצמית של 20 שקלים בלבד ברשת כללית סמייל, כפוף לתקנון. גם בבריאות השיניים כללית צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 34 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו נחזור על המצור על ירושלים, לא בי"ז בתמוז, אלא דווקא בשושן פורים, ולא לפני 2000 שנה, אלא לפני 24 שעות בזמן הזה, אפילו קצת יותר, 30 שעות, לכל מי שהיה בדרכו לירושלים, ראה מחזה לא שגרתי. המוני אדם, כולם חרדים, משפחות שלמות, עם תינוקות, עם מגילות ילדים, נשים, גברים, צועדים רגלית לכיוון ירושלים, מי שהיה במרחק כמה קילומטרים, אחרים ניסו איכשהו למצוא דרך לעשות פרסה ולחזור על עקבותיהם, ואלפים ישבו בתוך מכוניות כלואים במשך שעות ארוכות. אף אחד במדינה לא עדכן אותם שאם צאת השבת הדרך לירושלים תחסם, ולמשך כל יום ראשון, הממשלה קיבלה החלטה כמה שעות לפני שבת, בלי שהיה שהות או זמן לאנשים להתארגן, וגם לא רק זה, אלא חמור מכך, על פי, שוב, לכאורה, מסרטונים שצולמו על ידי אזרחים, נראה כך, לכאורה, אני אומר, שהמשטרה פשוט עשתה סלקציה. גם במחסומים הנושמים שהיו פעילים, אזרחים שאינם חרדים הורשו להמשיך ירושלימה, אלו שבעלי חזות חרדית התבקשו לשוב על עקבותיהם. אבי רבינה, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
ואיתנו גם אבי גרינצייג מצטרף, שלום אבי.
ערב מבורך.
אז אני רוצה לפתוח, אבי רבינה, איתך, ואתה תנסה קודם כל לתאר לנו מה קרה בפועל, ביממה הזו של שושן פורים, מי החליט, מי קיבל את ההחלטה, מה המשמעות של ההחלטה, מה נבדק היום בין כל הגורמים שעוסקים בנושא הזה, מה המסקנות?
אתה יודע, בוא נתחיל עם הדברים הפשוטים, שזה תקנות שהממשלה אישרה בעצמה, אבל מתי היא אישרה? כמה שעות לפני שבת מתכנסת ישיבת הממשלה לישיבה טלפונית באולה ומאשרת תקנות שהן לא פחות מהזויות. תקנות שאוסרות על הפעלת תחבורה ציבורית לירושלים וממנה בשושן פורים, משל שושן פורים עוד חודשיים או שלושה חודשים. צריך לזכור, באותו זמן זה כבר פורים בכל רחבי הארץ ויש אלפים מירושלים שנמצאים אצל ההורים או בחורי ישיבות שנמצאים מחוץ לירושלים, ולהפך, כמובן אנשים שיצאו ובאו לירושלים צריכים לצאת ממנה, אבל ההחלטה הזו מתקבלת בבזיזות. אתה יודע מה, וזה עוד מילא, אז יש החלטה שאולי שערורייתית ואפשר להתווכח עליה, והחרדים התנגדו לה וכנראה לא יכלו לעשות דבר, אבל בסוף מגיעים ליום הפורים עצמו ואתה מצפה שבמהלך שעות היום, כשאין סגר ואין עוצר ואפילו תחבורה ציבורית אין, אז אנשים שהלכו והוציאו כסף במיוחד להוציא רכב פרטי מהשכר יוכלו לעלות בצורה נורמלית לירושלים, אבל גם זה לא קורה.
שוב, כחוק הם לא צריך לבוא לקראתם, זה פשוט, זה היה החוק. משפחה גרעינית, אין איסור לצאת מהבית למרחק של גם 50 קילומטר מהבית, אין שום חוק שמנע את זה.
שום חוק שמנע, אבל תראה, ההחלטה להפסיק את התחבורה הציבורית היא הזויה בפני עצמה. אתה לא צריך לבוא ולהכביד בצעדים חמורים יותר. כנראה האווירה שהייתה
אבי, מה שאני נוסה לומר זה שגם, נכון, ההחלטה לתחבורה ציבורית הייתה שגויה ושערורייתית, אבל בוא נניח שבאמת זאת רק הייתה החלטה. אז תעצרו רק תחבורה ציבורית. מטעם איזה חוק נסרה כניסה לירושלים על אזרחים, על בן אדם שנכנס לרכב שלו ונוסע לירושלים?
ולא, אגב, לא מדובר בהסעות או אוטובוסים מישיבות, שגם אותם עצרו כמובן בכניסה לירושלים, וכל אחד קיבל כנס שבינתיים אגב מבוטל, כמו שאמר פה בשעה הקודמת יושב ראש ועדת הכלכלה יעקב מרגי. אבל רכבים פרטיים, את צריך לזכור, היה בבני ברק, במודיעין עילית ובערים החרדיות כולם תורים ארוכים ביום הפורים עצמו למוקדי השכרת רכבים בניסיון להגיע לירושלים איכשהו. אנשים הוציאו שקלים שאין להם בשביל להגיע לירושלים, בסוף הם מגיעים ב-443 או למחלף חמד בכביש 1, עוצרים אותם בצידי הדרכים, וזה המראות הקשים שתיארת, אלפים הולכים בצידי הדרכים ברגל בשביל להגיע להורים או לאדמור או למי שזה לא יהיה.
טוב, אבי גרינצייג, תגיד, אחרי שהעוריה כזאת קמים היום בבוקר, ומה הנציגות החרדית צריכה לעשות?
תראה, למזלה, אתה יודע, אנחנו מחפשים בכל דבר גם איזה משהו טוב, אז ההחלטה האיומה של בגץ הערב קצת מתחנותנת למסוגות החרדיות איזה קצה של תקווה, במקום שאנשים התעסקו בתקלות של השנת הקורונה, והיו כמה תקלות פה ושם, וגם בסיפור הזה של אתמול, אז אנשים פתאום מבינים, אתה יודע, שעל הכף מונחים דברים קצת יותר משמעותיים, כמו הסיפור הזה של הגיור הרפורמי, והפוקוס הולך לשם.
או למזלה, בחירות רק עוד שלושה שבועות, ואנשים שוכחים עד מה קרה
בשביל. אני גם חושב שבסופו של דבר קשה למצוא פה, אתה יודע, למי להפנות אצבע מאשימה, כי הסיפור הזה, זה החלטה שערורייתית.
לא, אבל אני לא מחפש את האשמים, אבי, אני מחדד את השאלה. קמנו היום בבוקר, עזוב את האשמים. עכשיו אתה נציג ציבור חרדי, מה תפקידך?
תראה, אין באמת הרבה מה לעשות, כי בסופו של דבר ההחלטה פה הייתה החלטה משפטית באיזשהו מקום, בסדר? היה איזה הכשר משפטי לדבר הזה לביטול תחבורה ציבורית. יש לנו בעיה אמיתית שיש פה שלטון משפטנים. הח"כים החרדים בסוף, הכוח, הכביכול כוח שאנחנו מייחסים להם, הוא מאוד מאוד בינוני. הוא תלוי מאוד בחקיקה וביכולת בוועדות וכל מיני דברים. אז נכון, בא חבר כנסת מרגי, עשה דבר נכון. חבר כנסת פינדרוס נתן היום איזשהו נאום בנושא הזה, שסוג של נאום הרתעה. בסוף, הכוח שלהם הוא בעיקר הרתעתי, והוא מאוד 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 תלוי בכוח שיהיה להם בבחירות. הם לא כל יכולים. זה גם משהו שאנחנו צריכים להבין.
אבי, אנחנו גילינו בשנה האחרונה, שנת הקורונה, שהחרדים נמצאים מצד אחד בעמדות השפעה מאוד גבוהות, אבל הם אופוזיציה בתוך הממשלה. כלומר, אני לא סובל את האמירה הזו שהחרדים לא עושים כלום, ותראו מה קרה, וישר יוצאים להפגנות. מי שיודע, החרדים עושים, ועושים הרבה לסגן השר אורי מקלב, לדוגמה, שהוא ירושלמי, משפחתו ירושלמית, לא היה פורים אתמול, וכך לעוד נציגים חרדים, הטלפונים שלהם קרצו, אבל אין להם השפעה. כמו שיש דברים שבסוף הם משמשים
פרופוזיציות. אתה יכול להביא לפעמים הפוך על דברים שהם כן עושים, הם חוטפים גינויים על זה, כמו הסיפור קט של ועדת החריגים, שראית איזה מתקפה, איזה אליום היה בתקשורת הכללית, על משהו שאנחנו מודעים כמה חשובה הפעילות הזאת, ואנחנו יודעים שמגיעים גם מאות פניות מחילונים לחקים החרדים שיעזרו להם לעבור את אותה ועדת חריגים של מי מותר לו להיכנס לארץ, למשל.
מה זה עוזר? המתקפה המשולבת ביומונים הבוקר, שלושת הימונים עם כותרות אדומות ומפוצצות, ובסוף האזרח הלך עשרות קילומטרים ברגל עם הילדים והגלות, והוא רואה את הנציגים שלו יושבים, זה במשרד התחבורה, זה בכלכלה, זה בקבינט.
נכון, אבל הכותר האלה, זה בא בדיוק כתשובה למה שממון שאל פה קודם על מה אמרו לעשות הנציגים החרדים. אז מה שיש להם זה למחות, לצעוק ולתת את הכותרות האלה, אבל בסופו של דבר בעולם המעשה, בנושאים האלה הם יחסית מוגבלים, כוחם מאוד מוגבל ואנחנו צריכים להכיר בזה, וככל שיהיה להם יותר כוח בממשלה הבאה ויותר משקל, יהיה להם יותר סיכויים שהדברים האלה ישתנו. בסוף אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין בממשלה בעייתית, ממשלה שהיא פריטטית, משותקת, ושתיק המשפטים וכל העסק המשפטי נותנים בידיים שאנשים לא אוהבים אותנו.
אוקיי, אני עדיין מחפש נציג ציבור חרדי שהיה מספיק ערני ביום שישי להבין מה צפוי לקרות בעקבות ההחלטה הזו, ושלח מכתב כבר ביום שישי ליועץ המשפטי לממשלה, ודרש ממנו לעמוד בדברים שלו בעצמו על החלטות אחרות בנושא הקורונה, שמחייבות את הממשלה לתת לציבור מידע לפחות 48 שעות לפני קבלת כל החלטה.
זה לא רק המידע, אבי. הנושא הזה של ביטול תחבורה ציבורית לעיר,
הוא לא נורמלי. כן, אבל אתה אומר לזה אין רוב, יש לך רק את השר אריה דרעי שהתנגד. היחיד, בסדר. אז אתה אומר, אין להם כלים. אז הוא הצביע נגד, כולם הצביעו בעד, זה עבר. אבל עדיין, אם הסיפור הוא משפטי, מישהו נרדם בשמירה. אף אחד לא בא ואמר ליועץ המשפטי לממשלה, איך אתה נותן אור ירוק להחלטה שעתיים בפני שבת, כשהיא פוגעת בשומרי שבת, שבצאת שבת יגלו דברים שהם לא תכננו.
שעתיים לפני שבת, לא היה שם אפילו אנשי תקשורת חרדים בשביל לשים לב לשערוריה הגדולה שהולכת להיות כאן, בדומה לאותו שידור בשבת.
בוא, גם אם נדון את החקים החרדים לקף זכות שהם היו ככה בשטועים ולא בדיוק קיבלו את מצוות היום ולא הם מרוכזים.
נראה לי שרובם ירושלמים אגב, כן.
נניח שמישהו היה ערני והיה שולח איזה מכתב ליועץ המשפטי, יש שם מישהו אשליה שמנדלבליט היה נבל מהמכתב הזה?
לא, אבל לפחות לא. אבל לפחות אותו אדם היה קם הבוקר ואומר, אני עשיתי את שלי, ניסיתי. הנה, אני שעה אחרי קבלת החלטה של הממשלה, בטרם נכנסה שבת, באתי ליועץ המשפטי לממשלה ואמרתי לו, אדוני, זה מה שצפוי לקרות. בסדר? מופיע בפרוטוקול, כמו שאומרים.
אז לפרוטוקול, אז יש את הכותרות של העיתונים בבוקר, זה אותו, אתה יודע, אולי קצת אחרי מעשה, אבל זה גם אותו ערך, פחות או יותר.
אגב, מעניין לראות, אגב, בתגובות, אבי, את ההבדלים בין יהדות התורה לש"ס, ויהדות התורה הקצינו כמובן, וכבר נתניהו לאלטרנטיבה, אני לא מדבר על אייכלר, אבל גפני ופינדרוס ופורוש, ומנגד ש"ס, תגובות הרבה יותר רפות, בעיקר מכוונות נגד המשטרה. אגב, יש צדק בכך, מישהו יודע, באותה ישיבת ממשלה לפני שבת, המשטרה היא זו שאמרה שיש לה מידע מודיעיני על טישים שהולכים להיות בשושן פורים, וואו, איזה גילוי, זה במקביל.
לא, רגע, רבינה, אני חייב לקטע אותך, אנחנו ראינו הרבה טישים, תיעודים של טישים בתל אביב, ברחובות תל אביב, וטישים שהיו בכל מיני ערים חילוניות, טישים של הרבה מאוד משתתפים היו.
כן, וזה שעות אחרי שהיא כבר ראתה את אותה מסיבות המוניות בתל אביב, ושעות אחרי זה אנחנו מגלים מסיבות ענקיות וצפופות בשבת, אבל כמובן המידע המודיעיני נגע רק לטישים ולא לאכיפה קלה מאוד שהייתה בתל אביב.
אפילו ועדת חריגים המשטרה לא הקימה.
להכניס לירושלים חריגים. זה היה באמת, צריך להגיד את האמת, מה שהיה בירושלים זה הפשע לכל דבר, גם לדעתי גם נוגד את החוק, אבל אתה יודע, זה לבכות כבר על חלב שנשפך.
כן. טוב, אגב, התחקירים במרכאות, כן, על ועדת החריגים, שמאשרת רק לחרדים להגיע לארץ, כמויות אדירות, כל מיני מאחרים וחלטורות וסיפורים שלא היו ולא נבראו, גם זה, בואו נודה לאמת, עובר לסדר היום.
אבל עוד פעם, אתה יודע, את כלי תקשורת אחד שמוביל פה איזושהי אג'נדה אנטי-חרדית מוצרת, ויש כמה שמנסים ככה להיות תאוגנים בתוך ים הסינה הזה. בסופו של דבר, לא צריך פה גם להיות גאון גדול, צריך פשוט ללכת לנדבג ולראות ולספור. עשה את זה היום אחד העיתונאים, והוא דיווח שאחוז החרדים שירד מהמטוס היה לגמרי הגיוני, ומתוכם רובם היו מחלימים ומחוסנים, ומכל הער לא נולד אפילו עכבר. אבל יש אנשים ששמו אותנו למטרה, ואנחנו נראה את זה עד הבחירות יום-יום. אנחנו הולכים לספוג אש, כמו שספגנו בכל השנה האחרונה.
אגב, אני חושב שרווח גדול אחד לחרדים, מי שצפה היה כמה וכמה תחקירים, אגב, ואתה מגלה שיש פה לשכות של חקר חרדים שבאו לעבוד, מה שלא יהיה, זה לא נתפס.
טוב, מיד נדבר על התחקיר הזה בהרחבה. כתבנו אבי רבינה, תודה רבה לך, אבי גרינצ'אק, תודה גם לך. ערב טוב לשניכם, אנחנו עם העיתונאי שרון עידן מהתאגיד, שלום וערב טוב.
שלום אלן, ערב טוב.
אז אנחנו מדברים על תחקיר, ועל פי ממצאי תחקיר נדלג, אך נחסוך למאזינים שלנו את כל ההוכחות הרבות שבמרכאות שהושמעו בתחקיר הזה. המסקנה, ועדת החריגים שמאשרת לאנשים בודדים מטעמים סיבות רפואיות או טעמים חריגים להגיע לארץ בתקופה הזו, היא מוטה, היא מאפשרת ליותר חרדים להיכנס לארץ מאשר לאנשים מאוכלוסייה כללית. אתה בדקת את הנושא הזה. מה המסקנות שלך?
המסקנות הן שתראה, ועדת החריגים, שאתמול גם אני חושב שהרבה עיתונאים קיבלו הצצה באמת רשמית אליה, לא יודעת אפילו בסופו של יום מה השם של אותו אדם שביקש. כלומר, יש איזשהו מספר אסמכתה של 8 ספרות, הם עוברים שם על הדבר הזה בסרט רד, יש להם לפחות קריטריונים די ברורים, ולכן באמת טענות לפיהם חרדים, או בכלל כל סקטור שהוא מקבל העדפה, הן בעיניי לא פחות ממגוחכות. כשמסתכלים על המספרים בין נתב"ג, עכשיו אתה תופס אותי בנסיעה מנתב"ג לכיוון הבית, הייתי שם ב4 שעות האחרונות, שיורדים מהמטוסים, אתה רואה באמת בחלק מהקווים, למשל בקווים מניו יורק, לא מעט חרדים, משום שגם בימי שגרה, באלה למשל, 40% מהטיסות לניו יורק, הן טיסות שיש עליהן חרדים. אגב, טיסת דלטה שהגיעה הערב, רק לצבר לך את האוזן, ובדקתי אותה, טיסה מניו יורק, היו בה 72% חילוניים. לא טיסה מאירופה ולא טיסה מפרנקפורט, טיסה מניו יורק.
לא שונה בעצם מהחלוקה בין המגזרים סטטיסטית בשגרה.
זה בדיוק מה שאני אומר, שלא רק שזה לא שונה. תראה, אם לפני הקורונה, בטיסה של אלעל, טיסה 001 לניו יורק, ראית 35-40% חרדים בימים רגילים, כי מה לעשות שהקהילה היהודית בניו יורק, קהילה גדולה וענפה, והקו הזה הוא קו, יש בו לא מעט חרדים. אז עכשיו אולי יש קצת יותר, משום שאין לנו טיולי בר מצווה וטיולים מאורגנים ואנשים שטסים לטיסות עסקיות, אלא באמת רק אנשים שבהכרח חייבים להיות על המטוס. חלק גדול מהאנשים האלה, בקווים לארצות הברית, הם אנשי הקהילה החרדית שמקבלים אישורים, וחלקם אגב לא מקבלים. אני אראה לך בפלאפון שלי כמה פניות או שאלות אני מקבל גם מחרדים שאומרים לי, תשמע, הייתי אמור להיות על טיסה, אני לא יודע מה לעשות, מה אני יכול לעשות, תעזור לי. כן, הוועדה לא באמת יכולה להבחין ביניהם. אני חושב שבמקרה הזה אני לא ראיתי נתונים אמפיריים שכנעו אותי שיש העדפה לחרדים. ייתכן שיש פה ושם בשוליים זיופים, אנחנו יודעים שזה קיים, אני לפחות לא כתב פלילי, אני יודע שמזייפים מכל הסקטורים, כולל חילוניים וכולל חרדים.
טוב, אבל זה באמת כבר שייך לעולם הפלילי, מי שמזייף מסמכים, אז זה באמת לא קשור ככה למוצאו, למגזרו, או להשתייכותו. תגיד, יש איזשהו ממצא, הוכחה, ראיה, שמישהו מתוך הוועדה מעקם, מעגל פינות לטובת אנשים כאלה ואחרים? יש ראיית זהב כזו?
חד משמעית לא. זאת אומרת, מה שאני בדקתי ויודע וראיתי, חד משמעית לא. אני רוצה גם שתבין איך הוועדה עובדת. תראה, הוועדה היא ועדה שמנהל אותה סגן מנכ״ל משרד התחבורה, אבל בעצם יש בה נציגים משישה משרדים שונים. כלומר, ממשרד הקליטה, ממשרד המשפטים, ממשרד הבריאות, ומרשות האוכלוסין והגירה. זאת אומרת שגם אם אדם מסוים לצורך העניין בוועדה היה רוצה לעזור למישהו, הוא צריך לעבור את כל השישה האלה. כלומר, לשתף אותם בלמה הוא רוצה לעזור לבן אדם המסוים הזה. הסיכוי שדבר כזה יקרה, ותבין שהוועדה עובדת 24/7, ויש בה עשרות נציגים שמתחלפים, הדבר הזה נראה לי כל כך בלתי אפשרי. בוא נגיד שלבוא ולהגיד שזו תופעה, ואנשים מגיעים לכאן כדי להצביע.
לא, כבר הרחיקו לכת, שכבר מישהו מאשר רק לאנשי ימין לבוא ולהצביע ו...
אגב, אני רק רוצה להגיד לך משפט על הדבר הזה, כי הוא קומם אותי במיוחד. שאלתי גם את אורי מיסגב שפרסם את זה, האם הוא גם טרח לעלות לקומה שלישית, שזאת קומת ההמראות, כי אם ההיגיון אומר שכולם באים להצביע, אז ההיגיון אומר שלא צריך לראות חרדים בטיסות היוצאות, משום שהרכבת...
הם נשארים פה בארץ לבחירות.
נכון, ואני אומר לך שיש חרדים בהמראות, ויש אחר בנחיתות, ויש חילוניים בהמראות ובנחיתות. בינינו, בוא, אני לא רוצה להרחיב יותר מזה, אני חושב כל מי שיש לו שכל ישר מבין שיש בו בעיקר עבירה ושום דבר אמפירי מעבר לזה.
כן, אווירה ורגשות, ואתה יודע, נניח אם אנשי שמאל או אנשי ימין היו לבושים לבוש אחיד שהיה קל לזהות אותו מרחוק. נניח, כל אנשי השמאל היו עם בגדים אדומים, אנשי ימין עם בגדים צהובים, וחרדים לבושי שחורים, אז היינו בעולם אחר, אבל כרגע מזהים רק את החרדים, אז זה יוצר את האווירה, את התמונות, את הסיפור המעניין הזה, שבודקים את המספרים, אין מאחוריו כלום.
תשמע,
לזה קוראים הסתה.
אני נורא רוצה להיזהר ממילים גדולות כאלה, אני לא יודע אם זאת הסתה או גזענות, אני לא יודע מה זה. אני רק יודע שאם בסופו של דבר אני הצלחתי אחרי יומיים של עבודת נמלים להגיע לנושאים המדויקים של אותה טיסה שגם דובר בה לפני שבועיים שקראו לה טיסת החרדים, ובסופו של יום התברר שיש בה 68 חרדים מתוך 260 איש על המטוס, ומתוך ה-68 האלה 30 מחזיקים תעודות מחלים, ועוד 18 זה אנשים שיצאו מישראל, מבני ברק ומירושלים, והתחשנו בשני חיסונים, ולא צריכים לחזור למלונית. אני חושב שעם כל הכבוד, אם אני הצלחתי ביומיים, ובאמת בעבודה קשה, מול רשות האוכלוסין ומול מכורותיי, כן, זה לא באופן רשמי, במשרד התחבורה ובחברות התעופה להגיע לנתונים, גם הם יחלו.
שרון עידן, כתב התאגיד, שבדק את הנושא הזה, ומביא גם את הנתונים, תודה רבה לך על השיחה כאן.
תודה.
ערב טוב, תודה, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מחפשים רהיטים? זה קורה מחר! מחסן יבואני הריהוט, החברה הסיתונאית הגדולה בישראל, פותחים את שערי המחסן לקהל הפרטי ליום אחד בלבד. הכל חייב להימחר. מרתון שלא תשכחו, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. במחסן יבואני הריהוט. כפל מבצעים, כפל הנחות. מחסן יבואני הריהוט. מתחם אולם אירועים, קולוניה רחובות. אספקה עד חג הפסח. אל תפספסו.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים שואב אבק סמסונג בשקל אחד בלבד!
שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
הידעתם? על ידי מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות ניתן להשאיר מדי חודש אלפי שקלים בבית. מרגישים חנוקים? הקורונה פגעה בהכנסות שלכם? התקשרו עכשיו ותקשיבו למה שיש לנו להציע לכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
מהרגע שהבת שלנו חלתה, אנחנו לא לבד. עזר ומציון תמיד לצידנו. הם כמו משפחה עבורנו. בשבילכם זאת הגרלה שווה. בשבילנו. חיים.
מצטרפים עכשיו למחירה הסינית של עזר מציון. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236.
שלום, כאן אושרת אופק, בעלים ומייסדת של בית הספר אטרה. בית הספר הגדול במגזר החרדי להכשרה והשמה בעולמות ההייטק. בית של תורה ורווחה כלכלית. אני שמחה לבשר לכן שהשנה נעניק 1,000 מלגות להכשרה מלאה ועבודה בעולמות ההייטק לנשים חרדיות. מעוניינות לבדוק את התמתכן למלגה? מוזמנות לחייג אלינו עכשיו.
סמינר תמורה, הסמינר המוביל ללימודי הנדסה והייטק בירושלים. בואי ללמוד תואר בהנדסה במסגרת חרדית, עם מעטפת תורנית וליווי רוחני ממיטב הרבנים. התקשרי היום, 02-65-88-500, 02-65-88-500. בוגרות סמינר תמורה משתלבות בהצלחה רבה בתפקידי מפתח בתעשיית ההייטק. יש לך ראש טוב? רוצה לעבוד בתעשיית ההייטק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחר להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה במגדל לב העיר BTC במרכז רבי עקיבא בבני ברק. ועכשיו בהזדמנות, משרדים אחרונים להשכרה החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 2371. לב העיר BTC, הלב הפועם של בני ברק.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מיכאל בן ארי, דוקטור מיכאל בן ארי, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב אבי.
אני עוצמה יהודית. תגיד, אתה קראת פעם למחוק איזה עיר בישראל?
תשמע, אנחנו נמצאים בסיטואציה, כשאני שומע אתמול את קוראת את הנימוקים של השופטים שבהם הם מצדיקים ומנמקים למה זה שהיא כותבת, הם מבינים לליבה שהיא רוצה למחוק את זיכרון יעקב. הרי בפורד יוצאים עניים, ובזיכרון יעקב הם אנשים עשירים, ועוד יכול להיות שהשופטים שלנו לא יודעים היסטוריה. זיכרון יעקב זה עלייה ראשונה. יש שם את מלכה אהרונסון, הם הבנים, הם האם של רבקה אהרונסון, שרה אהרונסון, אלכסנדר אהרונסון, אהרון אהרונסון. הם הגיעו שם לחרפת רעב נוראית, הגברים רצו לעזוב. ואז מלכה אהרונסון אומרת שם את המשפט האלמותי, אפילו אם הבנים נחרסם את אדמתנו לא נעזוב. והם לקחו את השממה, את הכלום.
כן, טוב, עזוב את השימוש הציני בשואה האיומה, נוראה, ובכל הסמלים, ו... ואת האמירות על זיכרון יעקב, ובגזענות. כן, אבל בסוף בית המשפט מתכסה תחת איזו אמירה, היא הביעה חרטה, חזרה בה מדבריה.
אצלי הם לא נתנו
לי... תתייחס לזה.
תראה, אצלי, כשהם באו לפסול אותי, אז לקח מנדלבליט איזה ראיון שלי בשעת 2009, שבו אני אומר, אסור להגיד ערבים, אז אני אומר אויבים, ומזה עושה בניין אב, שכל מקום שאני אומר אויבים, ועכשיו זה מ-2009, פתאום הם אמרו אתמול, הדברים שלו היו ישנים עד 2013, יש דברים מלפני חודשיים, הזדהות עם מחבל הג'יהאד ששבת רעב, מלפני חודש, מלפני שלושה חודשים, היא ממשיכה עם האמירות האנטישמיות שלה, עם הרצון שלה להשמיד מדינת ישראל, אבל כשהם רצו להכשיר אותה, אז הם מכשירים אותה, וכשרצו לפסול אותי, אני לא נתנו לעורך דין שלי לפתוח את הפה, כשאני ביקשתי לדבר, צחקו, צחו, השתוללו, זה המצב, אבל עזוב, הסיפור הוא לא בנרי, שוב, הסיפור הוא בעצם שסעת מה שנקרא הנרטיב של השמדת מדינת ישראל כמשהו לגיטימי, הם הצדיקו אותה, אני לא לחינם, הלכתי לסיפור הזה של זיכרון יעקב, תראה שם את הלימוקים של ענת ברון, של דפנה ברק ארז, הם בעצם מבינים לליבה, אנחנו הרעבים, אנחנו עניים, אמא שלנו עבדה אצלכם, אמא שלך קיבלה פרנסה, שילמו לה פרנסה, גם אמא שלי הייתה עובדת ניקיון, היא קיבלה פרנסה, אני הייתי ילד, הייתי מחכה שאמא תחזור מהעבודה ב-11 בלילה, הייתה עובדת ניקיון, מנקה משרדים, עד 11 בלילה הייתה אנשים מחכה לראות את אמא שלי. אני באתי בטענות, בגלל זה אמרתי להשמיד את המקום שבו אמא שלי עבדה, תודה אמא שלי הביאה לכם הביתה, היה לי קשה כילד. המציאות הזאת שבהם אתה מזדהה עם האויב, אתה בעצם אומר, הנה הם צודקים, בוא ניתן להם את כל הרשות. יש פה מעבר עבירה מפורשת על סעיף 7א, ואגב, בזה אף אחד מהם לא מתחרט. אף אחד מהם לא מכיר במדינה כמדינה יהודית, יהודית ודמוקרטית, ומזוז כבר נתן להם פרשנות, אמרו, אתם מתכוונים, אפילו לא הבנתי את הפלפול, אפילו קצת החושן לא היה חושב על כזה פלפול, כמו שמזוז כתב את זה בנימוקים של ה... של ההכשר שלה, ואני רוצה להגיד לך, זה מתחבר להיום לעניין הזה של הרפורמי, מה אתם מתערבים? ממתי חבורה של אנשים שאין להם שום כללים הם זרם ביהדות?
כן. אמר לנו כאן חבר הכנסת ארבל משס לפני זמן קצר, שהוא עוקב בדריכות אחרי כל החלטה של בית המשפט העליון בתקופה האחרונה, ובודק מה היו החלטותיהם של כל שופט ושופט בהרכב. והתשובה היא ברורה, הוא אומר, עד עכשיו לא נמצא איזה פסק דין שפוסל את ה... או שפוגע במסקנה שהוא הגיע אליה. המסקנה אומרת שזה תלוי בדעתו הפוליטית של השופט. שופט דתי, יאמר כך.
אבל בסופו של דבר הם גם נסחפים. תראה, מינץ, לפי מה שאני הבנתי, גם הוא נסחף לתור המהר, אבל אני מקווה שזה לא יהיה סכנה. אדון מינץ, זה לא עניין של סכנה, זה עניין של עיקרון. מה כל ארחי פרחי ששם איזה כיפה, שמיפה, או אני לא יודע מה, כל טייס שיש לו זקן יהיה רב ויוכל לדייר אנשים? אתה יהודי שומר תורה ומצוות? עשה פעם מתוך הדבר הזה, אז פה זה לא שכן, יש שם, יש סחף, יש חוסר כללים, יש, זה לא
משפטציה. הדוקטור מיכאל בן-ארי, תודה לך על הדברים, בהצלחה, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם מי שהייתה בעבר מנכ"לית משרד החינוך, הגברת רונית תירוש, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו רואים עוד ועוד שכבות שחוזרות ללימודים, לסדר יום לימודים רגיל, בטח בערים ירוקות, מלבד סקטור אחד, החינוך המיוחד, שהכי צריך את זה והכי סובל מזה, וכאילו משרד החינוך נתלה בכל מיני תיאוריות שקשה מאוד למצוא הוכחות שהוא צודק.
המידע שיש לי הוא נהפוך הוא, שדווקא החינוך המיוחד והילדים בסיכון, כיתות מוחלשות, של עשר אוכלוסיות מוחלשות כמו מבר, אתגר וכדומה, אלה תלמידים שלכל אורך התקופה הגיעו באופן מסודר לבתי הספר.
זה נכון, הם גם היום מגיעים באופן מסודר לבתי הספר, אבל הם עדיין מסיימים את יום הלימודים בצהריים. אין יום לימודים ארוך, למרות שבשאר הכיתות זה כבר מזמן הלימודים חזרו לשגרה.
לא, לא, ממש לא שאין שגרה. בואו נעשה הבחנה. קודם כל, הכיתות הרגילות מגיעות במקרה הטוב פעמיים בשבוע, במקרה הטוב. זה שאומרים שיש להם לימודים סדירים, אז שנבין מה זה לימודים סדירים בזמן קורונה, זה במקרה הטוב פעמיים בשבוע הגעה לבית ספר עם למידה פרונטלית והיתר בזום. וגם השעות שמקבלים זה ממש לא מלוא השעות שמגיעות להם. היחידים שזוכים לערכת יום לימודים זה התלמידים בכיתות הנמכות, א', ב', ג', וגני הילדים, ששם יש צהרונים, זה לא לימודים רגילים, והצהרונים באמת מאפשרים את השהייה שלהם עד שעה 4 לערך.
אוקיי, טוב, אנחנו יודעים שבעניין הזה הוגשה היום עתירה לבגץ, מטעם 1,100 הורים לילדים בחינוך המיוחד. נמתין לך את
הבגץ בעניין הזה. זה סיפור אחר, למה הם לא משאירים אותם עד 4? לא ברור לי.
אוקיי, רונית תירוש, לשעבר מנכלית משרד החינוך, תודה רבה.
בבקשה, יום טוב, ערב טוב.
כן, וזה באמת המקום להשתתף במחאה של הרבה הרבה מאוד הורים לילדים בחינוך המיוחד ברחבי הארץ, אגב מכל מיני מגזרים, לקויות ורמות שונות, שמכנה משותף אחד לכולם. נכון שגם בימי הסגר מערכת החינוך של החינוך המיוחד פעלה עד שעות הצהריים, אבל כשחוזרים לשגרה ונפתחים העסקים, והסגרים פחות או יותר מתחילים להשתחרר, גם יש שכבות גיל שרשמית במדינת ישראל חזרו ללימודים, משרד החינוך עדיין מתעקש שהחינוך המיוחד יסיים את יום הלימודים בצהריים, ולא יהיה יום לימודים ארוך, דבר שמקשה מאוד על הורים, גם הורים שיוצאים לעבודתם, ובלי קשר, הורים לילדים מאתגרים, שהדבר הזה מקשה עליהם ביותר, והיום הוגשה עתירה לבגץ בנושא הזה, עמותת עלות היא זו שעתרה לבגץ בשמם של הרבה מאוד הורים, בטענה שבגץ גם, שמשרד החינוך גם לא מנמק בצורה נכונה את ההחלטה הזו, עם כל מיני טענות שילדים מתקשים להסתגל לצוות חדש או לשינויים. ההורים אומרים הדבר הזה לא נכון, יש להחזיר את הלימודים למסגרת יום לימודים ארוך בדיוק כמו שיש בשגרה. אז אנחנו נעקוב אחרי העתירה הזו, ועד כאן המהדורה המרכזית להערב. נודה לצוות שלנו, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן. אנחנו נשוב עם יצא השם מחר, נמשיך לעסוק גם בתגובות להחלטת הבגץ בערב, גם לשאר החלטות בנושא הקורונה, ובעיקר נמשיך לבדוק את הטיסות שנכנסות אל הארץ, האם התחקיר של ערוץ 12 שקובע שבוועדת החריגים יש העדפה לכניסת חרדים לישראל, כך על פי התחקיר הזה, שהוברר כממש לא נכון, האם התחקיר הזה יוכיח את עצמו אולי, או שימשיך, או שהמציאות תמשיך להוכיח שמדובר בתחקיר לא נכון, ופשוט מסית נגד מגזר שלם. עד כאן את דברנו לערב. תודה לכם, ערב טוב ולהתראות.